אתם מכירים מה הרב בוער כותב בהקדמה שלו? הוא לקח על עצמו לעשות, להוציא תנ"ך הכי מדויק שיש. אז הוא לקח את כל כתבי היד שהיו, כתב יד לנינגרד וקיימברידג' ואוקספורד היה גם ועוד כל מיני כאלה, ולפי ידיעותיו המופלגות, האמת שזה היורצת שלו היה לפני שבועיים, המופלגות מאוד מאוד בדקדוק ובכלל וזה, אז הוא הצליח לזהות באיזה כל כתב יד, מה הם בוודאי הדברים הנכונים לפי הכללים של המסורה, ומה לא, ואז הוא חיבר מתוך שלושת כתבי היד, הוא הוציא כתב יד אחד, שהוא אומר, לפי חוקי המסורה ולפי כללי המסורה, זה ודאי כתב היד המדויק ביותר, אבל דעקה, שיש לו רק חיסרון אחד, הכתב יד הזה, מה?
אין
על המסורת. הוא אומר, זה ברור שזה הכי נכון, אבל אין לי על... הוא אומר, הוא מתאים, הוא מתאים ברוב המקומות לחלק מכתבי היד, אבל לא מתאים בשום מקום לכולם. כן? אז הוא ככה לא ידע מה לעשות. אבל אז, בהשגחה גדולה, נתגלה כתר הרמצובה. התברר לו שהכתב יד שהוא המציא, זה בול כתר הרמצובה. כמעט בלי הבדלים. אחד לאחד. ואז... בעיקר בתאמים, בפיסוקים, בפיסוקים, בתאמים, בניקודים, בחסרות יתרות. מה? אבל הוא התגלה אחר כך. הכתר היה ידוע, נעלם, חזר, היה הרבה בלגן. בארץ הוא... חלק גדול אין, את כל החמישה חומשי תורה אין בכתר. הבעיה היא לא בנביא, הבעיה הייתה בתורה, כי בתורה פתוחה וסתומה פוסלת. אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך בפתוחות, זה פוסל. מה?
מה היתרון שאתה רוצה בקורן?
היתרון שבקורן, קודם כל, אני לא צריך זה, אבל אני פשוט... מזה התרגלתי ללמוד. ואני, כל הזיכרון שלי בתנ"ך זה לפי קורן, אני זוכר לפי העמודים, איפה זה נמצא, ובברור אני פשוט מחפש ולא מוצא. אז זה הכל. טוב, בשבוע שעבר דיברנו על מלכות המציאה, והעיר לי, הוסיף, אוריה, בסוף השיעור, היא רק כל כך נכונה, שממש רואים את הציר של הנקמה של המציאה, איך הוא הולך ומתפתח עם הפרק. כלומר, בהתחלה הוא נוקם את מות אביו, כמו שאמרה התורה, ואחר כך הוא הולך ונוקם את נקמת השם, את בני אדום, קורא להם סעיר, ומשליך אותם מראש הסלע, ולבסוף הוא הולך ונוקם את נקמתו, מנסה לנקום את נקמתו מעת שבטי ישראל, על הגדוד הזה שעשה לו בלגן. בעצם מתברר שכשאתה צועד בדרך של נקמה, אז צריך ניקיון מאוד מאוד גדול ומיוחד, אם אתה לא נקי לחלוטין, אז מהר מאוד הנקמה מתבררת כדבר בעייתי. כדבר שהוא יכול לגלגל דברים לא טובים, יכול לגלגל לאחור, וזה בעצם היה סופו של המציע בדומה לאביו. אנחנו בעצם היום עוברים איזושהי פאזה בלימוד שלנו המשותף, מפני שאנחנו הולכים ללמוד היום בתקופת עוזיה. אוריה, בדיוק אני הזכרתי מה שאמרת. אז שלא תחשב ששכחתי. בסדר? כן, אני אגיד את הפרק עוד שנייה. אנחנו במלכים, פרק, מלכים ב', פרק תתוו, כן. תתוו. מה? את יהודה לציינו, למה לא? כן, המציאה סיימנו. אבל אנחנו בתתווה. עכשיו אני אגיד לכם למה זה, מדוע, אנחנו נראה שזה במובן מסוים, תקופת עוזיה, עזריה הוא נקרא בספר מלכים, היא מהווה פרשת מים בספר מלכים, איזו נקודת ציון משמעותית, אבל עבורנו היא פותחת כאן פתח מרתק וחדש ללימוד, כי אנחנו בעצם נכנסים כאן לתקופות המלכים שיש לנו עליהם תיאור נבואי מפורט בעוד ספרים. כלומר, עד עכשיו היינו די... עבדנו מלכים, דברי הימים, נגענו קצת בעובדיה כדי לקשר את זה היה לנו גם אולי איזה נגיעה פעם בעמוס, קצת בהושע, יונה, ככה נביאים, יחסית גם שכתבו בספרים קצרים, שעסקו יותר בממלכת ישראל. אבל מעכשיו אנחנו נכנסים לתקופת ארבעת המלכים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, שבתקופתם מתנבא ישעיהו ומיכה. אז זה ייתן לנו כאן פתח חדש ללימוד, כדי לראות איך הנבואה נותנת פרשנות לאירועים המדיניים, לאירועים הביטחוניים. זה תמיד מרתק, ועד עכשיו כמעט לא לנו דבר כזה, כי עד עכשיו הנבואה הייתה בלועה בתוך המאורעות, וכאן פתאום נוצרת איזה מין הפרדה, הנביא, איזה בעמדת תצפית, מדבר את הדברים בפני עצמם, וכמובן המלאכה שלנו תהיה לנסות לחבר ולקשר ולזהות איזה פרק בנביא נאמר על איזה תקופה. חלק מהמקומות זה מאוד פשוט, כי כתוב, כן? כתוב תאריך. בשנת ארבע ליהויקים, בשנת כל מיני דברים, בשנה הראשונה לצדקיה יש כותרות. חלק מהמקומות זה לא כתוב, אנחנו נעזר בפרשנים, וגם בתנ"ך עצמו, כדי לנסות לזהות לאיזה תקופה מתכוון הנביא, תוך כדי שאני מזכיר לכולנו את העיקרון היסודי שאנחנו מדברים עליו, והוא נבואה שנכתבה, זאת נבואה שנצרכה לדורות. נכון, מאוד. כלומר, היא רלוונטית, היא נכונה גם לימינו, אבל היא קודם כל נצרכה למתי? לדור שלה. כלומר, אנחנו נקרא, היום זאת השם נגיע לנבואות מסוימות בימי ישעיהו, שאנחנו נקרא אותם ונגיד, כן, ברור, ישעיהו מדבר על העתיד לבוא, מתישהו. לא, כלומר, לא רק. ישעיהו גם מדבר על העתיד לבוא, גם מדבר על מתישהו, אבל הוא גם קודם כל מדבר על מה? על הדור שלו. כי הנבואה קודם כל נאמרת לדור שאליו היא, שבו היא פועלת, ואם לא זוכים, ואם לא מצליחים, אז היא ממתינה לשעת הכושר הבאה. אז אני אומר, אנחנו בעצם נמצאנו למדים שמעכשיו בעזרת השם הקדוש ברוך הוא לאל גומר עלינו, אנחנו נלמד פרקים לא מבוטלים מספר ישעיהו, בחלקים האלו של עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, ואחר כך, סליחה, ואחר כך שנגיע למלכות בעיקר, מלכות יהושיהו ויהויקים, אנחנו נעבור גם לא מעט פרקים מספר ירמיהו. בעזרת השם. אז ככה, דרך הלימוד הזה, נגיע גם לספרים הללו. בסדר? אז אנחנו בפרק ט"ו בספר מלכים. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, מדברים פה עוד פעם על ירובעם בן יואש, הרביעי לשושלת יהו, שמולך הרבה מאוד זמן, והוא שולט בשטח, הקדוש ברוך הוא, הפסוקים שקראנו אותם מלא פעמים, פרק י' ד', איך הקדוש ברוך הוא משיב את גבולו, מנחל מצרים עד לבוא חמת, הקדוש ברוך הוא מתייחס כאן לסגולת ישראל, לא יודע אם מספיק דיברנו על זה. אולי בכל אופן נגיד לזה כמה מילים, כי זה חשוב. במקביל, תראו איזה תופעה מעניינת. ברוך אתה, אדוני, שקודם בו. במקביל למה שקורה בתקופת המציאה, ולכישלונות של המציאה, ולזה שהוא תופס את עצמו כנוקם לקמות השם, ובסופו של דבר הכל נופל, מתחולל תהליך הפוך לגמרי בשבטי ישראל. שם הכל מתנהל כרגיל, שם ממשיכים לעבוד עבודה זרה, שם הכל... ובכל אופן שם יראה הסגולה האלוקית. תראו את פסוק כף ג' בפרק י' ד'. בשנת 15 שנה למציאהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. המון זמן. והיה שרה בעיני אדוני, לא שר מכל חטות ירובעם בנבט אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כן, ביתר דברי ירובעם וכל אשר עשה, וגבורתו אשר נלחם, אשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל, וכו' וכו'. אז זה דבר מאוד מופלא. אז זה כאילו, השתנתה כאן ההנהגה. אז זה עיקרון מאוד מאוד חשוב בתנ"ך. רוב התנ"ך הוא על פי הנהגת שכר ועונש. אבל יש גם עוד סוגי הנהגות אלוקיות, חלק מהם נגענו בלימוד שלנו במגילת אסתר, וכאן זה דוגמה הנהגת הייחוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל יתקיימו, הוא לא רוצה לאבד אותם. כל עוד יש עם מי לדבר, כל עוד יש על מי ללחוץ כדי שיחזרו בתשובה, אז מופעל לחץ. אבל כאן ההנהגה האלוקית מזהה שזהו, כבר אין על מי ללחוץ. די, כאילו. הפסוק פה לקוח בעצם משירת האזינו, נכון? כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. יש פסוק כזה בשירת האזינו, נכון? מה הפסוק? יופי, איזה פסוק זה? כן. כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם. או, מההתחלה. כן, הקדוש ברוך הוא ידין, ויתנחם על עבדיו. למה? יחזרו בתשובה? לא, לא בגלל שיחזרו בתשובה. כי יראה, כי אזלת יד ואפס עצור ואפס עזוב. זה ממש ציטוט. בשפה שלה אנחנו קוראים לזה גאולת בעיתה. בעיתה זה, אפשר גם לקרוא את זה עם תת. כלומר, יאללה, כאילו, הגיע הזמן. ראויים, לא ראויים, די, אפס עצור, אפס עזוב, אין עוזר לישראל, אין ברירה, הקדוש ברוך הוא חייב לגאול אותנו כי אנחנו עמו וצאן מרעיתו, וגם אם אנחנו לא ראויים, יש לדבר הזה כמובן מחירים, אבל זה מראה את החסד האלוקי ואת הופעת סגולת ישראל. אבל יוצא כאן איזה מין משהו שהוא לא צודק, רגע, מה? הבן הצדיק שקוראים לו המציאה, הוא חוטף, והוא שהוא כבר רשע גמור, אתה נותן לו, נכון? ההנהגה, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכיים מדרככם ומחשבותיים ממחשבותיכם, נכון? כי המציאה עוד יש מה לטבוע ממנו, אז הוא גם יכול להיענש. ומישראל אין מה לטבוע, זהו, כבר מיצו את כל הכוחות עכשיו, מרחם עליהם. מושיע אותם ביד ירובעם בן יואש, כן. כן. מה? יפה. יפה. לא יודע אם נכחדו, אבל אין אותם. זאת שאלה מצוינת. כלומר, איך יכול להיות, בוא נגיד ככה, איך יכול להיות אחרי הפסוקים הללו, אם זאת ההנהגה האלוקית, שבסוף הם נעלמים. והתשובה שהתנ"ך נותן לזה היא מאוד מאוד מעניינת. בשביל לענות על זה אנחנו נצטרך לחכות עוד איזה כמה שיעורים ולהגיע לתקופה טיפה יותר מתקדמת, קצת אחרי עוזיה. ויש איזו תשובה, יש איזו תשובה, זאת שאלה מצוינת, אבל התנ"ך עונה על זה. אבל זה ככה נתון מאוד חשוב, אני מזכיר לכולם שאת הנבואה הזאת לשבטי ישראל מוסר יונה בן אמיתי, תלמידו של אליהו הנביא, זה עוד איזו וריאציה לנקודת אמת. אליהו הנביא הוא נביא אמת, ויש נקודת אמת שחודרת ומגיעה עד למקום שנקרא סגולת ישראל. בין כך ובין כך קרויים בנים. בין עושים רצונו של מקום, בין אין עושים רצונו של מקום, קרויים בנים. אז זה בעצם מה שקורה כרגע בתוך שבטי ישראל. שלהי מלכות יהוא, שלהי שושלת יהוא, ירובעם בן יואש, מולך 41 שנה, מצליח מאוד מאוד. אני רק מוסיף בסוגריים או לא בסוגריים, מה חושב העם? אנחנו כאן קוראים את הפירוש הנבואי להצלחה, אבל מה חושב העם? העם אומר רגע. כשהיה יהוא שעשה מה שהנביא אמר לו, היה על הפנים, כי הרם תקפו אותנו. כשיש פה עכשיו את ירובעם בן יואש, שהוא רשע גמור, הכל מצליח, הכל טוב. כשהיה את אחאב שהיה רשע, גם כן הכל היה טוב. ואמרתם, שב, עבוד אלוקים. כלומר, יש כאן ניסיון. האם תבינו שהשפע האלוקי שמושפע עליכם עכשיו, הוא למרות המעשים שלכם, כי הקדוש ברוך הוא מרחם עליכם, או שתגידו, אין השגחה. זה ניסיון. וכמובן שהעם ישראל...
נכון.
בינתיים במקביל עולה עוזיהו למלוך ביהודה. התיאור בפרק ט"ו הוא קצר וכמעט אפשר להגיד לקוני. בשנת 27 שנה לירובעם בן מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן 16 שנה היה במולכו, 52 שנה מלך בירושלים, זה המון זמן. היחיד שמלך יותר ממנו זה מנשה. 50 וכמה? 3 נראה לי. מה? מנשה 53? 55, סליחה. אבל זה המלך שמולך, זה המון זמן, 52 שנה, המון זמן. בשם אמו יחליהו מירושלים. ואז היה שער בעיני אדוני, ככל אשר עשה המציא הוא אביו, רק הבמות לא שרו, הודעה מזבחים ומקטרים בבמות. וינגע אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית, שופט את העם הארץ. ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה, אלוהים כתובים בספר דברי הימים מלכי יהודה. וישכב עזריהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. עכשיו, התיאור...
מתי
נהיה מצורע? יש כאן המון המון שאלות, נכון?
המון שאלות.
תגיד, בוא נשאל חלק מהם. בכבוד. שאל.
הוא עושה הישר עם השם,
ובאופן, כל...
הוא חי הרבה זמן לראות הצרות שלו.
כן.
הכי קשה.
כן, ולא כתוב למה.
לא כתוב מה
הוא
עשה בתקופה כזאת ארוכה.
כן, אז זאת שאלה אחת. א', לא כתוב למה הוא מצורע. ב', לא כתוב... מה, כן? שהוא עשה אש... מה זה?
רק הבמות לא עשה.
לא, אבל זה...
כולם היה.
הכוונה במות לקדוש ברוך הוא, לא במות לעבוד הזרה. כן, זה הכוונה. כשכתוב בתנ"ך רק הבמות לא עשה ומלכי יהודה, הכוונה במות לשם שמיים.
אז מה הרעיון להדגיש את זה?
מה הרעיון להדגיש את זה? זה שזה... אתה רואה כמה, קודם כל זאת שאלה טובה. העניין של הבמות, הרי אחת אני אסביר את זה ככה. למה הרבה מאוד אנשים מבסוטים כשלא אומרים תחנון בתפילה? למה, מה סובל התחנון שכל הזמן, איש, אין תחנון? מה? אז אפשרות אחת זה בגלל זה בדיוק, ברגע שנפתחה האופציה לוותר על זה, אז למה לא לוותר על זה? הוא אמר, כאילו, הנה תכף מגיע ניסן, חודש לא אומרים, הנה, נפתח כאן איזה אפשר. ברגע שהנושא הוא פתוח לדיון, אז יהיה עליו דיון. אחרי זה גם עם הילדים בבית, נכון? אם זה, אז כל דבר שאתה פותח, אז הוא ייפתח. עכשיו, מכיוון שהבמות היו מותרות, אסורות, מותרות, אסורות, היה תקופה שהן היו מותרות, היה מותר לאדם ללכת לחצר שלו, לבנות מזבח, להקריב קורבן, השם יתברך, לקרוא לכהן שנמצא בגזרה, ולתת לו את המתנות, ושהכהן ישחט, ו... במשך כל התקופה שעם ישראל, שמשכן שילה היה חרב, הבמות היו מותרות, זה לא מעט זמן. וגם לפני בניית משכן שילה היה מותר במות. הבמות היו אסורות כשהיה את משכן שילה על עומדו במשך 390 שנה
כמעט.
וכשבית המקדש, מכיוון שהדבר היה מותר, אסור, מותר, אסור, אז הוא סבל מחולשה. באופן עמוק יותר, זה שיקוף על הקושי בליצור מרכזיות. כלומר, תקופת השופטים בעצם במובן מסוים מלווה אותנו לכל אורך ספר מלכים, כי האיסור להקריב במות בעצם טוען בקנאות למרכזיות הקודש רק בירושלים. וברגע שביהודה מקריבים במות, אז בישראל כבר עובדים עבודה זרה בבית אל, ויש לזה השלכות ומעגלים. ואתה רואה כמה הדבר הזה קשה להתמודד איתו. גם חזקיה לא הצליח וגם עוד מלכים. נכון, נכון, נכון. נכון, גם פה, כאן אסור להקריב במות. בית המקדש. נכון, נכון. אבל זה קשור ליצר הזה שאנחנו כל כך רחוקים ממנו הרי. כן, זה כמו שכאילו אדם לא יכול בלי... כי הוא חייב את חוויית הקודש, הוא לא יכול להתאפק, הוא לא יכול לחכות. אני אומר, הדבר הדומה ביותר לבמות, אבל הוא בדיוק בכיוון השני, זה הדבר הנפוץ בערים, כל מיני מנייני ערבית בלובי של הבניין. כן? אין לך כוח ללכת לבית הכנסת, עכשיו תצא. יש גם כל השבוע, לא מוצא שם. זה לא איזה משהו... כן, זהו. זה לא איזה נובע משאיפת הקודש העליונה, שאתה לא יכול בלי להתפלל בבניין שיהיה לך איזה בית כנסת בבניין. זה נובע מדי זה. בוא נעשה את זה במה קטנה, שככה יהיה נוח, לא צריך ללכת רחוק.
אבל זה מה ששואל לדעלה בשביל 52
שנה,
לא?
מה?
תקופה
52 שנה. יפה, כבודו אומר, רגע, כבודו אומר. רגע, אני גם, יש כאן איזה פער בלתי מוסבר, 52 שנה, זה המון זמן, והלקונה, ממש, כאילו, אין מה לספר. אין מה לספר. עכשיו, אז שאלנו כאן הרבה מאוד שאלות על הפרק הזה. אתם מבינים שהתנ"ך, הוא יודע להביע עמדה בדיבור, הוא גם יודע להביע עמדה בחוסר דיבור. כלומר, אם הוא מספר לך על מישהו שהוא מלך 52 שנה, שזה המון זמן, ושגם הוא יצטרע, אבל בסוף הוא גם בעצם לא מספר לך עליו כלום, זה בעצם אומר שיש כאן איזה מין תרעומת. יש כאן איזה מישהו שכאילו האמירה כאן היא...
בזבוז זמן.
לא בזבוז זמן, אלא בזבוז פוטנציאל. כלומר, היה צריך להיות המון מה לספר עליו, אם. אם.
אבל אולי באמת הוא היה מלך בנאלי,
והנאמי שלו
לא עשה כלום. למה
צריך להפוך
את זה?
נכון, אם אנחנו... אם אנחנו מתייחסים למלכות ישראל, אם אנחנו מתייחסים למלכות ישראל בתור דבר, מלכות יהודה בתור דבר מכוון, אז מלך שמקבל כל כך הרבה זמן, זה לא יכול להיות סתם. ורומזים לך, תראה כמה זמן הוא קיבל, ותראה כמה מעט אני מספר לך עליו. אז אחד מן השניים, או שהוא באמת היה, פשוט לא עשה שום דבר 52 שנה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא עשה המון, אבל בסוף לא יצא מזה כלום. וזה בעצם איזה מין פספוס אדיר, שבסוף, בפרספקטיבה נבואית שעוסקת בענייני הממלכה, אין לי מה לספר לך עליו. אין לי מה לספר לך עליו. וזה בעצם זועק. ולכן, כיוון שהפרק הזה כל כך זועק, לאיזה מין ריק שצריך למלא אותו, אז אנחנו כמובן צריכים לעוץ לרוץ לספר דברי הימים ולראות תיאור אחר לחלוטין של תקופת המלך עוזיה, מאוד מאוד מורחב, מאוד מאוד מפורט, וגם מוסיף איזושהי בהירות. אנחנו מיד נגיע גם לישעיהו עוד, אבל קודם כל בואו נעבור לדברי הימים. אז אני מיד אומר לכם איפה זה. פרק כף וו בדברי הימים בית. כף וו דברי הימים. ויקברו, ויקחו כל עם ידעת עוזיהו, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו, הוא בנה את אילות וישיביה ליהודה אחרי שכוב המלך עם אבותיו. כף וו, כן. בן 16 שנה עוזיהו במלכו. ב-52 שנה מלך בירושלים בשם אמו יחוליה מן ירושלים. ויעשה ישר בעיני אדוני. ככל אשר עשה אמציהו אביו, והיה לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בירות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. הקדוש ברוך הוא הצליח אותו. ויצא, וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרו האלוהים על הפלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו ההמונים מנחה לעוזיהו וילך שמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור עיקרים וקורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה. ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם ביד יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו ומסרי המלך. כל מספר ראשי אבות לגיבורי חיל 2600, כוונה מפקדי אוגדות, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושה מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. ויחל להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות ולאבני כלעים, ויעס בירושלים חשבונות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפינות לירו בחיצים ובאבנים גדולות, ויצא שמו עד למרחוק כי יפלי להיעזר עד כי חזק. מעצמה. עכשיו בואו רגע נעצור כאן את הזה. יש כאן מלך שמקבל מהשם יתברך הכל. כלומר, התיאור שאנחנו קוראים כאן הוא דומה מאוד למה שקראנו בימי עשה. מי שזוכר. בדברי הימים, אולי אפילו נדלג לתקופת עשה. פרק י' ד', כן? הנה פסוק זה, ממש אותם פסוקים, פרק י' ד' פסוק ז', ואי לעשה חיל נושא צינה והרומח מיהודה 300,000, מבנימין נושא מגן דורשי קשת 280,000, כל אלה גיבורי חיל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ואחר כך הנה, הוא מכה את הערים ובוזז אותם, ויש לו צון רב וגמלים וכו' וכו', ויש לו נביא שאומר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, עשו כאן ברית וכולי. בקיצור, גם אצל עשה מצאנו, תראו גם את פסוק ו', ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתיים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את אדוני אלוהינו דרשנו וינחנו מסביב ויבנו ויצליחו. כלומר, גם עשה היה בנאי גדול ו בעל צבא גדול, וגם עוזיה הולך בדרכו של עשה סב רבו, אבל ביותר עוצמה. כי אצל עוזיה מתוארות תופעות שאין אצל עשה, הוא גם מולך יותר זמן, 52 שנה, הוא גם, יש לו אולי צבא יותר קטן, אבל העוצמה הכלכלית שלו יותר חזקה. הוא אוהב אדמה, יש לו מקנה לרוב, צון לרוב, הוא מבצר את כל ירושלים, פורט את הערים, פורט את הכל, מגיע עד אילת בדרום, שמו הולך למרחוק, זה פסוק של לקוח מימי שלמה, שמו הולך למרחוק, ובעצם, אם אני מנסה להבין מה תפקיד עוזיהו, אז אנחנו בעצם מצליחים להבין שסוף סוף, אחרי עתליה, אחרי יואש, אחרי אמציה, אחרי הטראומה הלאומית הזאת שנגרמה כתוצאה מהחיבור הקלוקל לבית אחאב, אחרי שבממלכת ישראל אנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך שושלת יהוא שנקטע את הרעלים של בית אחאב בישראל, לוקח לממלכת יהודה הרגישה יותר, שגם דרך אגב נפגעה יותר מבית אחאב. מה שישראל ספגו, אבל ממלכת יהודה היא בעצם בסופו של דבר חטפה את הנזק הגדול ביותר ממלכות בית אחאב, בכך שעתליה הרגה את כל זרע הממלכה. לוקח, כמו שהזכרנו, את התקופה שעתליה מולכת, ואחרי זה את יהוידע הכהן, ואחר כך את יואש עם המשבר שלו, ואז את אמציה שבעצם במובן מסוים משכתב את אביו, לוקח את השלוש דורות האלו כדי לצאת מהמשבר של איזבל, עתליה וכולי. וכאן במלך עוזיה שמולך בגיל 16, בעצם הקדוש ברוך הוא פותח מחדש את הברז, את השפע, נותן לו עוצמה אדירה. אנחנו מבינים, וגם השם שלו עוזיה, עזריה, עוז שנעזר, אנחנו מבינים שהכיוון הוא אחד, ניסיון אחרון בהחלט לשחזר את ימי עשה ולאחד מחדש את הממלכה. זה כבר קצת מתחיל לענות על השאלה שלך. כלומר, יש כאן איזה מין רגע עת רצון נדירה, שבשבטי ישראל, מצד ההנהגה האלוקית, אני כרגע מדבר, שורה ההנהגה האלוקית של שפע, של הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, וגם ירובעם בן יואש עושה חיל. ובשבטי יהודה, מלך אדיר, שירובעם בן יואש מתפשט כנראה עד לצפון ולבוא חמת, בדרום מערב. לדרום, עד דמשק והדרום הערב, יהודה מתפשטת לאזור אילת, okay. אילת, ובקיצור, אם תחברו את שתי הממלכות, קיבלתם פה את ממלכת שלמה. וכאן יש הזדמנות אמיתית להתאחד. לאיחוד. למה זה לא הצליח? אבל אני אומר, זה קו, מה? נכון.
נכון.
נכון. נכון. השאלה כאן מי היה יותר חזק, והמשמעות היא שעוזיה היה יותר חזק. כלומר, יש כאן איזה מין עוצמה אדירה, יכול מאוד להיות, אולי אני אלך עם דבריך, יכול מאוד להיות שעוזיה בעצם מכין כאן את התשתית, שברגע שממלכת ישראל, הרי אנחנו עוד שנייה נראה שירובעם בן יואש, אחריו זה קצת הולך ומידרדר, אז היא טיפול כפרי בשל לתוך העוצמה של שבט יהודה, שבעצם מוכנה לקלוט אותה, כי הולכת יהודה עכשיו הולכת וגדלה, וכל זה לא מצליח. והסיבה היא, הפסוק שעדיין לא קראנו. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים לאדוני, 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו וידו מקטרת להקטיר, וזעפו עם הכהנים, והצרת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו הכהן הראש וכל הכהנים ונאו מצורע במצחו, ויבעלו משם, וגם הוא נדחף לצאת כי נגרוע אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית מצורע כי נגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את הארץ. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא, וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורעו, וימלוך יותם בנו תחתיו. אז עוד שנייה אחת. אז מה שבעצם כתוב כאן, ואני רוצה להזכיר לכם משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, על עניינה של הצרעת בתנך. אנחנו מיד משייכים צרעת ללשון הרע. וזה נכון חלקית. כלומר, צרעת היא לא באה על לשון הרע, אלא היא באה על משהו יותר עקרוני, שלשון הרע זה אחד מהביטויים שלו. על מה באה הצרעת? הצרעת באה על איזושהי תרמית שאדם מראה בחוץ מה שלא קיים בו בפנים. לשון הרע זה אחד מהדברים. אני מראה כלפיך שאני חבר שלך, אבל שאתה מסובב את הגב, אני מדבר עליך דברים לא טובים. אז צרעת. אבל לא רק. הגמרא מביאה עוד הרבה מאוד, המדרש מביא עוד הרבה דוגמאות לצרעת. לדוגמה, המדרש מביא שאם אדם מבקש מחבר שלו משהו, אפשר לקבל כוס קמח, אומר, נגמר לי. אומר המדרש, גם על זה מגיע צרעת. אז גם כאן, כן, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית. עוזיהו הולך ורוצה להקריב בבית המקדש. מה זה? האם זה התלהבות קודש, עברה את הגבול של הסטייל נדב ואביהו וכו' וכו', דבר אחד, או שיש כאן איזה אני מלך, אני כהן גדול, העוצמה אצלי ביד. אנחנו צריכים להבין שבין המלך לבין הכהן הגדול התקיימה הפרדת רשויות. מאוד, שיכולה מאוד מאוד לקומם, כי המלך הוא מלך, וגם הכהן הגדול הוא מלך עם כתר על הראש, כאילו יש לו ציץ. למלך יש חיילים, הצבא, וגם לכהן הגדול יש חיילים, הכהנים. למלך יש אוצר, וגם לכהן הגדול יש אוצר, שהמלך לא יכול לגעת בו, כל מה שתורמים לבדק הבית. יש כאן בעצם ישות בתוך ישות. הרבה מהמלכים לא אהבו את זה. אם אני המלך, אז אני המלך. אז אני רוצה. יש גם דז'ה-וו של הסיפור הזה בבית שני עם ינאי, שהוא מלך, אמנם הוא מזרם של הכהנים, אבל הוא הולך ואמרו לו, ינאי, יש לך כתר מלכות, ענך כתר כהונה לזרעו של אהרון, שאמרו, אמו נשבת במודיעין. אבל אתה שואל את עצמך, מה המלך כל כך בוער לו להיות כהן גדול? מה? היה לנו בזמנו ראשי ממשלה שחיבבו גם להיות גם שרי ביטחון. יצחק רבין היה ראש של שר ביטחון, בגין, תקופה מסוימת בגלל אילוץ, אהוד ברק עשה את זה. שזה כמובן רעיון גרוע ביותר. להיות ראש ממשלה זה צריך 28 שעות ביממה, להיות שר ביטחון גם, איפה תכניס את כל הדברים האלה ביחד? אלא, אתה רוצה, מה, אני לא אשלוט על הצבא, אני לא... זה לא... אני צריך גם להיות גם פה וגם שם. אז המלך, כשהוא רואה מלך עוצמתי, שעוסק בחוזקה, כשהוא רואה שיש כאן איזה כהן גדול שיש לו איזה מין אוטונומיה עצמאית, זה מדגדג לו. עכשיו, כמובן שכלפי חוץ זה מולבש איך אצל עוזיהו, בשפעת קודש, גם אני רוצה להתקרב, אבל פתאום, כשנוזפים בו, כשאומרים לו, זה מעילה, זה בעצם מעילה, זה לא מעילה, זה גם מעילה בקודשין, זה גם מעילה בתפקידך. לא תפקידך להיות כהן, תפקידך להיות מלך. אז הוא מסרב. ואז בעצם מתברר שזה לא נבע מאיזה פריצה אל הקודש פנימה מתוך אהבת השם ודבקות בו, אלא זה נבע בעצם מגאווה, מכחזקתו גאווה ליבו. כן, שאלות, בכבוד.
למעשה, הגמרא אומרת יותר מוכר גם כן, לכל בית חשמונאי, הם נהרגו בגלל שהם היו שניהם ביחד.
כן.
הם גם כהנים וגם...
נכון, זה הרמב"ן בויחי, נכון.
ובגלל זה, בתוך עונש נתחדה.
נכון.
אבל אני מדבר... בנוגע לזה, הוא כנראה יש להם משהו של יואש שהרביעו אותו בתור בית המקדש בקודש הקודשים שאפשר לעזור תמיד אליו.
יכול להיות.
וזה אותו דבר עובר בין הילדים על הזו שלו.
יכול להיות. עכשיו...
כל אחד נסה להיות כהן גדול באותו מקום.
כן, נכון.
שהוא הרגיל את עצמו להיות ב...
נכון, נכון. היה טשטוש שהתחיל משם ויכול להיות שהוא ממשיך. דרך אגב, מה שאתה אומר זה מאוד מאוד מעניין, כי כתוב על יותם בספר דברי, בספר מלכים, כתוב על יותם, תראו איזה פסוק חשוב שקשור לדברים שלך. איפה זה כתוב? עוד שנייה. לא זוכר, לא מוצא את זה, אבל יותם כתוב עליו שהוא לא נכנס, כאילו שהוא נזהר מאוד לא להיכנס. אולי זה בדברי הימים, תכף אני אמצא את זה. יש איזה פסוק שהוא קשור לדברים שאתה אומר. טוב, הנה, סליחה, בדברי הימים, פרק כ"ז, בין 25 שנה יותם בהמולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים בשם ירושע בצדוק, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיה אביו, רק לא בא אל היכל אדוני ועוד העם משחיתים. כלומר, הוא חתך את זה, מספיק. המלך, לא, הוא החמיר על עצמו ולא יבא בכלל, כדי שיבינו את הפעלת הרשויות. מלך זה מלך, כהן גדול זה כהן גדול. בפשטות לא, כלומר, כן, זה מלחמת מצווה, ומוצאים את כולם וכולם, אבל פשטות הם החיילים של המלך. הוא בטח לא יכול היה להוציא אותם בתור אופציה ראשונה לעבודת הצבא, הם היו חיילים של הכהן הגדול. טוב, עכשיו, מה שקורה כאן בפרק הזה, כן. אז אתה אומר ככה, בספר מלכים קוראים לו על שם עזריהו הכהן, על שם מה שהוא ניסה להיות, מה שהוא לא. אני תמיד פירשתי ש... קראו לו עזריהו על שם הפסוק זין, ויעזרו האלוהים על פלישתים. כלומר, תשימו לב, הכתוב בעצם רומז, כל מה שעוזיהו זכה לו, זה לא מכוח העוז שלו, אלא מכוח העזרה האלוקית. הקדוש ברוך הוא נתן לו, פתח לו, נתן לו שפע עצום, כנראה כדי לקומם מחדש את מלכות בית דוד, שעברה טראומה לא פשוטה. האם זה כדי לחבר עליה את מלכות ישראל שמיד אחרי ירובעם בן יואש תתחיל להתפרק? האם זה בגלל סיבות אחרות? אנחנו לא יודעים, אבל זה ברור שעוזיהו הוא משחזר חזרה את ימי עשה ואפילו את ימי שלמה במובן מסוים, כי שימו הולך למרחוק וכו'. ועוזיה, במקום להיות עזריה, להבין שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, וממילא גם להיות בטל לדברי הנביא שקוראים לו עזריה, הוא בוחר להיות עוזיה. עוזי, הכוח שלי, וכחזקתו גבה ליבו. וכאן, התנ"ך מפנה אותנו לנביא ישעיהו. יש כאן ממש הפניה מפורשת, נכון? ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וכדי להבין עד הסוף מה באמת קרה בימי עוזיהו אחרי שגבה ליבו, זה לא נגמר רק בזה. כי אם הקדוש ברוך הוא נותן שפע, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן שפע, ואתה, בסדר, זה לא, לא קיבלת, וגם, אז לא נורא. אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן שפע עצום, והאדם, או המלך, באותו שפע שקיבל מהקדוש ברוך הוא משתמש נגד השם יתברך, אז השפע הזה צריך להילקח. איך? באיזה אופן? זה בעצם מה שמופיע בספר ישעיהו. תראו, לא כעת נוכיח ש... בוא נצא מנקודת הנחה כזאת, שספר ישעיהו כתוב לפי סדר כרונולוגי. כלומר, בימי עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו. בסדר? הנבואות הראשונות קשורות לימי עוזיהו, אחר כך לימי אחז, ואחר כך לחזקיהו. עכשיו, כמו שאמרתי, בספר ישעיהו העבודה, המלאכה יחסית פשוטה, כי יש הרבה מאוד פרקים שפשוט כתוב מי המלך. לדוגמה, פרק זין, אז כתוב, ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו. אנחנו יודעים שמדבר על אחז. אחר כך, אחרי אחז, יש לנו כבר את נבואות שמדברות על חזקיהו בצורה מפורשת, שישעיהו ניגש אליו וכו'. הפרשנים, הרד"ק ועוד, אומרים שחטיבת הפרקים מפרק ב' עד פרק ז' עוסקים בימי עוזיה. פרק א', אני אומר, זה כרגע לא הזמן להוכיח את זה, אנחנו נוכיח את זה באותות ובמופתים בעזרת השם, שפרק א' הוא מתקופת חזקיהו, שזה מאוד מאוד מעניין. כשנגיע לימי חזקיהו, נשתמש בפרק הזה, תזכרו כרגע מה שאני אומר לכם. אז בואו נראה רגע את פרק ב'. נתחיל מפרק ב', נראה לאן נגיע. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. אנחנו מוסיפים בימי עוזיה. והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. אחרית הימים אפשר לפרש, ההיסטוריה המאוחרת, אפשר לפרש בסוף התהליך שאנחנו כרגע נמצאים בו. באחרית הימים שלנו, כן? בסוף התהליך של עוזיה, ששמו הולך למרחוק, והוא כובש עמים רבים, יש לו צבא חזק, וכולם מעלים לו מיסים, יבואו כולם להשתחוות אל הקדוש ברוך הוא בהר בית השם, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. זה הכל מדבר על עוזיה. זה לא יכול לדבר על אחז, נכון? כי אחז זה היה רשע. זה אולי יכול לדבר על חזקיה, אבל חזקיה המלך מאוד מאוד חלש. לא שייך לדבר בתקופת חזקיה שיבוא עמים רבים, הוא לא שלט על עמים רבים. על עצמו, זה ודאי גם לא מדבר על יותם. לכן, אפילו מבחינת התוכן, המלך היחיד שהנבואה הזאת מתאימה לו, זה עוזיה. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. נו, אתם שמים לב, למה זה עוזיה? וחיתתו חרבותם לעיתים. אנחנו כבר רגילים, זה בתור משל וזה. מי עבד בחקלאות? כי אוהב אדמה היה. לכן זה המשל שהנביא בוחר. עכשיו תשימו לב, בתנך זה לא שכולם פתאום ייקחו את הנשק ויהפכו אותו למחרישה כמו הבלדה שם של הנחל וכל זה. אלא בתנך תמיד יש מישהו אחד חזק מאוד שקוראים לו עוזיה, ובגלל שיש מישהו אחד חזק, אז כולם מבינים שלא משתלם להילחם. וכדאי ללכת איתו. זה לא שגם עוזיה, לא, עוזיה לא יקטט את חרבותיו, להפך. הוא יהיה חזק מאוד. זה השלום שהיה בימי שלמה. למה היה שלום עם שלמה? כי שלמה היה כל כך חזק, שפשוט לאף אחד לא השתלם לפתוח מלחמה כשיש מישהו אחד חזק באזור. אז לכן זה המשל, זה הנמשל כאן דווקא לעיתים ולמזמרות, כי מדובר כאן על מישהו שהוא אוהב אדמה. מיד אחר כך, יש כאן פסקה. בפסקה כאן אנחנו בעצם מתארים כאן, יש כאן איזה רווח, איזה משהו שהתרחש, והנביא משנה כיוון. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. למה? כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים ישפיקו, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, עושר גדול, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. לא חייבים לפרש עבודה זרה, אפשר לפרש לעוצמה הכלכלית. לעוצמה? מה? אפר, כאילו ישחקו איתם באפר. וישח אדם וישפל איש ואל תיסה להם. כלומר, הנביא בעצם מתפלל, תוריד את הגאוותן הזה, תשוכח אותו. בוא בצור ויתאמן באפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושח הרום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל ניסה ושפל ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל הערים הרמים ועל הגבעות הניסאות ועל כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה. מי בנה מגדל וחומה? עוזיה. ועל כל אוניות תרשיש. מי הגיע לאילת שמשם אתה יכול להגיע לצאת לאוניות תרשישה? ועל כל שחיות חמדה. ושח גבהות אדם ושפל רום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והדילים כדיל יחלוף. ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד אדוני מהדר גיונו בקומו לערוץ הארץ. ביום ההוא השליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות לחפר פירות ולהטלפים לבוא בנקרות הצורים בסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני מהדר גיונו בקומו לערוץ הארץ. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב. מה הפרק הזה מתאר? גם, זהו, אני ידעתי שתגיד, אתם ישר הולכים לנמשל הנבואי. אני מנסה, תנסו לחלץ מהפרק הזה, מה הוא מתאר, איזה אירוע הוא מנסה לתאר הפרק הזה. יש פה גם גאווה, יש פה גם כעס. הזוהר הקדוש מפרש את הפסוק הזה, חידו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. מי זה האדם שנשמה באפו? נשמה זה בפנים. נשמה פה זה אדם שכועס, שנשמה יוצאת לו מאף. כן? אבל איזה אירוע מתואר כאן? או מה, מה, מה המהלך שמתואר כאן? פשוט תתרגמו את זה לשפה שלכם. אני אעזור לכם. מתואר כאן, מלחמה, למה מלחמה? או. זאת אומרת ככה, מתואר כאן מצב של שפע כלכלי אדיר, כסף זהב, ורכבות, סוסים, לאנשים יש מלא כסף, הם בוטחים באושר שלהם, ומתואר כאן יום השם צבאות. פסוק י"ב, יהיה יום השם צבאות. מה יקרה ביום הזה? אנשים גבוהים יושפלו, אנשים עם הרבה מאוד כסף, הכסף יהפך בבת אחת לא שווה כלום, הרבה אנשים יברחו מהבתים ויתחבו איפה? במערות ובמחילות, מהפחד מפני השם, מהדר גאונו, יהיה זה, בקומו לערוץ הארץ. מה? כן. ועוד פעם תבואו בנקרות, ודברים שהיו נראים... דברים שהיו נראים מאוד מאוד בטוחים, עוצמה אנושית, בבת אחת יהיה כלום. חידלו לך מן האדם. עכשיו, זה ממש פשט. כן? מפני פחד, אדוני ומהדר גונו בקומו, לערוץ הארץ. מה זה לערוץ הארץ?
רעידת אדמה.
רעידת אדמה, לחרוש אותה. עמוס, פרק א', דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. בימי עוזיהו, אוהב אדמה היה, איש, מלך, שפיתח את העוצמה הכלכלית, אבל לקח אותה אל עצמו כחזקתו גבה ליבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה יד מי גוברת. היה רעידת אדמה, וכל העוצמה הכלכלית אותי קרסה בבת אחת, ההשלכות הן דרמטיות, על כל ממלכת יהודה קדימה, מעתה ואילך, ממלכת יהודה לא תחזור יותר לעוצמה שהיא הייתה בה. היא תתגלגל. בטח בימי אחז היא תהיה מאוד מסכנה, בטח גם בימי חזקיה היא תהיה מאוד מאוד מסכנה. העוצמה של עוזיה נעלמת ביום אחד. לא, אחרי. כן. נתנו לך עוצמה אדירה לתכלית מסוימת. ברגע שהתכלית הזאת היא לא ממומשת, העוצמה עלולה, אתה רואה מה?
אני מדבר על נבואת הגאווה.
לא, הגאווה זה לא רק עוזיה, זה כל העם, זה בדיוק העניין. כל העם מסתכלים על עוזיה, והנביא ממשיך, זה לא נגמר כאן, זה הרצף של פרקים, אולי תראה, אולי נראה את עוד איזה כמה פסוקים לפני שאני אצטרך לעצור. בואו נראה, בדיוק, בואו תראו רגע את הפסוקים רק אני עוד נגיד פרק ג' עוד לא קרא, עוד לא הגענו אליו, עוד נגיע אליו. יען, ויאמר אדוני יען, כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון, מסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהם תעחסנה. זה לא רק עוזיה, זה מלמעלה עד למטה. מתפתחה כאן איזה מין תרבות גאוותנית, נהנתנית, מחצינה וכו' וכו'. להשאיר להם את העוצמה הזאת זה בעצם לתת לממלכת יהודה כלים עצומים בשביל הגאווה, עם המלך גאה, כולם מלמטה. וגם פה, בסיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פתיין יערה וכו' וכו', ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת, וכאן יש לכל אוהבי הלשון העברית רצף של איזה 20 ומשהו בגדים. החסים השבסים, הסערונים, הנטיפות, הסערות, הרעלות, הפערים, הצעדות, הכישורים, בתי הנפש, הלחשים, הטבעות, נזמי אף, מחלצות, מעטפות, מטפחות, חריטים, גליונים, סדינים, צניפות, רדידים. מה הפירוט הגדול הזה? בוא תבין איפה אנשים נמצאים, בוא תבין מה הם עוסקים, בוא תבין כאילו לאיזה רזולוציות הגענו ברמת היופי והייצור והפועל וכל הדברים האלה. זה תקופת עוזיהו, כל זה הולך להיעלם. לא רק שעוזיהו נהנה, זה דבר אחד, אלא רעידת אדמה באה ומחריבה את הכל. מה היו תוצאות רעידת האדמה הזאת הלאה בהמשך? איך הדבר השפיע על הבן של עוזיהו, על החז ועל הכיוון שהוא עשה, ואיך זה עונה על השאלה המיוחדת שלך ומשפיע על ממלכת ישראל, על כל זאת ועוד בחודש אייר. שיהיה לנו פסח שמח וכשר, בעזרת השם, חזקו וימצאו. שבוע הבא אין שיעור. שבוע הבא בין הזמנים.